בקצרה רוצה להזכיר את הנושא של השיעור הקודם, וגם להזכיר שזה לא הרצאה, אלא לימוד ביחד. ולכן, אם יש צורך לחזור על כמה שאלות שנשארו משהו, אם יש צורך לחזור על אולי שאלות שנשארו מהשיעור הקודם, אף על פי ששבוע זה ארוך בין לימוד ללימוד, מכיוון, שוב אני חוזר על זה, אני רוצה להדגיש את זה, זה לא הרצאות, זה שיעור שמיועד להרגל של לימוד עצמי, סוף סוף. איך אומרים, עצמי או עצמאי? עצמי. עצמי, ברור. אבל עצמאי גם כן. זה לא חינוך עצמאי, אבל... טוב, אז מי היה נוכח בשיעור הקודם על המדרש הראשון, על פרשת לך לך? כן, יש שאלות שנשארו מהנושא? אז רק אני אזכיר בקצרה את הנושא. זה מדרש שנמצא במדרש רבה. זה פרק י' ג' בפרשת למדת. לא, סליחה, זה פרק... איזה פרק זה? ת' פרק ת' בפרשת למדת במדרש. אנחנו מוצאים במקרא פעמיים את הביטוי לך לך. פעם הראשונה זה בהתחלת פרשת לך לך, לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך. ופעם השנייה זה בפרשת וירא, ולך לך אל ארץ המוריה. הנושא של המדרש שלמדנו זה הקשר בין שני הביטויים האלו, ומה שלמדנו בעיקר, כי היעד של הלך לך הראשון, שלפי רוב המפרשים נאמר בחרם כבר, לא באור כשדים. לפי שאר המפרשים זה כבר נאמר באור כשדים, אבל מקום מקום, המקרא חוזר אחרי הסיפור של יציאת מאור כשדים, וכשמשפחת אברהם אבינו הגיע לחרן, המקרא חוזר בפסוק שלנו, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. לכן מה שלמדנו מנושא המדרש, שהביטוי לך לך מהתחלת פרשת לך לך, היעד שלו זה ולך לך אל ארץ המוריה. תוכלים את זה? טוב. אבל היעד הזה, עכשיו אנחנו מגיעים לנושא של השיעור השני, היעד הזה הוא מיועד דווקא לאברהם, ולא לשאר המשפחה שלו, לשאר האנשים שהיו איתו. זה בדרך כלל מה שלמדנו בעיקר בשיעור הקודם. זה מובן עכשיו, כן? אז אני רוצה קצת להסביר קצת את הרקע של הנושא. לפי דעתי זה רקע חשוב מאוד, וזה מה שהמדרש מגלה. כשמשפחת אברהם אבינו יצא מאור כשדים, זה מהיוזמה של אברהם, מיוזמתו של האדם. לא הייתה שום התגלות כדי לבקש ממשפחת אברהם לצאת מאור כשדים, לפי רצף המקראות, כן? זה בסוף פרשת נוח. ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו, ויצאו איתה מאור כשדים ללכת ארצה כנען. זה מלכתחילה של החזון או הנבואה של לך לך, שבא אחר כך. טוב, צריך לזכור עוד נקודה. מה שהמדרש לומד, אינני יודע אם נגיע למדרשים האלו עצמם, אבל מה שהמדרש לומד מסוף פרשת נוח, שכשתרח ומשפחתו, למיתו של דבר, היוזם היה אברהם. כדי לחלוק כבוד לתרח, הפסוק אומר, ויקח תרח את אברהם בנו. אבל היוזמה באה מאברהם עצמו, כן? כשיצאו מאור כשדים ללכת ארצה כנען, נכנסו בארץ כנען. ומחזה של ברית בין הבתרים היה באותה נסיעה, ותרח היה נוכח בארץ כנען, ואחר כך, אחרי ברית בין הבתרים, חזרו לחרם. זה מובן, כן? אני חייתי דרך אגב לציין את זה, כי אחר כך נשתמש בזה. ובפסוק שלנו, התחלת פרק י"ב, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, היעד זה ארץ המוריה. זה מובן, אין שאלות על זה, כן? ולכן פרט אחד של המדרש של המנוי חשוב מאוד, אם אתם זוכרים, איך מפרש המדרש כל ביטוי וביטוי מאותו פסוק, וממולדתך זה שכונתך. למיתו של דבר, ארץ מולדת של משפחת העברים של אברהם העברי, שהיו מכמה דורות, היו בגלות באור כשדים, בכמה אזורים של אותו אותה מדינה, נאמר, והיה יותר ממדינה, זה היה אימפריה שלמה. ארם נחור, ארם נרעים, אבל המולדת שלהם הייתה ארץ כנען. ולכן, כשיצאו מאורכזים, חזרו מעצמם למקור מקומם, שזה ארץ כנען, לפי פשט הפסוק. אני חוזר על הפסוק. ויצאו מאורכזים ללכת ארצה כנען. זה בסוף פרשת נוח, כן? ולכן, בא המדרש ומדגיש שהביטוי ממולדתך, מהפסוק שלנו, המשמעות זה שכונתך. זוכרים את זה, כן? ופה יש לנו כבר דוגמה של הדיוקים של המדרש. זה לא לחינם שהמדרש בא ונותן משמעות מדויקת של איזה ביטוי של המקרא, שלכאורה הוא פשוט. כולם, כשקוראים את הפסוק הזה, לך לך מארצך, הכוונה זה אורכזים. זה לא נכון, המדרש מדייק, מולדתם של העברים זה ארץ כנען, ארץ העברים, לפי פסוק אחר של החומש, בסיפור יוסף הצדיק, גונוב גונובתי מארץ העברים, כמה עברים היו בתקופה של יוסף, יעקב ובניו. וכולם ידעו שאותו ארץ, שנקראת ארץ כנען, מכיוון שהכנעני אז היה פולש בארץ, כולם ידעו שאותו ארץ כנען זה ארץ העברים. זה מובן, כן? אז פה יש לנו דוגמה של הדיוקים של, של המדרש, שרציתי לציין את זה. זה מובן? אבל אני מחכה לתגובות של שאלות. הם, יפה. מה? כן. אז תגיבו קצת. אנחנו לא צריכים מדרש, זה פשט המקרא. זה פשט המקרא. בסוף פרשת נוח, אחרי סיפור התולדות של משפחת שם, אנחנו מגיעים לעבר, אחי יפת הגדול, והוא הסבא של הסבא של אברהם, העברי, השם עברי בא מעבר, זה הפשט של הביטוי עברי, יש הרבה צלילים של מדרש בביטוי הזה עברי, אם יש צורך אני אחזור על זה, כן? אבל הפשט זה מבני בניו של עבר. זה רבי נחמיה במדרש רבה. ולמה רבי נחמיה ראה לצורך לציין פשט הכתוב, שאברהם הוא בנו של תרח, שהוא בן בנו של עבר, כן? וזה מורה לנו שהיה עם שלם של עברים באותה גלות של אורכשדים. כולם נעבדו בשואה של נמרוד. מי יצא מאותה שואה של נמרוד? מאותה תקופה, משפחת אברהם אבינו. שאר העברים נעבדו. ולכן מציין רבי נחמיה, וזה פשט המדרש שלו, מי בני בניו של עבר, זה לא היה צריך, אנחנו קוראים את זה בפשט, בפשט של המקרא, הם היו שארית הפלטה של בני בניו של עבר. מי בני בניו של עבר? הכל נעבד חוץ מאותה משפחה שהתורה מספרת עליה. עוד יותר. זה מובן? כך אומר הפסוק, ויקח תרח את אברהם בנו, לפני לך לך, כן? ויקח תרח את אברהם בנו, ואת לוט בן הרן בן בנו, ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו, ויצא הוא איתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען. אחר כך אנחנו שומעים, ויאמר השם אל אברהם לך לך מארצך וכו'. זה מובן? טוב, אני מודע שפה יש איזה אולי לא חידוש, אבל התחדשות של הפשט של המקראות, כן? כי אנחנו רגילים לחשוב על אברהם אבינו, שמעיקרה היה איזה עיראקי, איזה בבלי, שבאופן מגי, פתאום מוצא את עצמו עברי. מה פתאום? היה עברי בגלות באור כסדים, והעברי בגלות באור כסדים נקרא ארמי. זה מובן. טוב, זהו. זה מה שרציתי לציין. ולכן, כשאתם מוצאים במדרש שלנו, וממולדתך, זה שכונתך, זה כדי להוציא את המשמעות שהמולד, כי המולדת כביכול של אברהם הייתה אוחזת, זה לא מולדת של... עכשיו זה מובן, כן? כששואלים לאיזה ישראלי שעולה חדש או עולה, ותיק, אפילו מכמה דורות, מהי מולדתך? אף על פי שהגיע מהונגריה, מפולין, מרומניה או מתימן, הוא לא יכול לומר מולדתי, זה אלג'ריה. מולדתי זה ארץ ישראל. שכונתי כשהייתי בגלות, זה היה אולי פריז או, מרסיי.
אבל המשך
של
הגיחה,
זה לא המולדת. כן. נכון. לא, אבל עכשיו אני מבין את השאלה, כן. אבל פה הכוונה זה המולדת של עמו של אברהם. מולדתך כאיש שייך לעם העברי. אז זה ירד כנען. ומוחזים, כן, אבל זה במארצך, לא במולדתך. לך לך, מארצך
וממולדתך,
כן. זהו. אז בא המדרש ואומר, צריך להבין את הפשט שממולדתך במשמעות האמיתית, לפי ההיסטורית האמיתית, אתה שוכן שם. מולדתך, אם זה אוחזים, זה רק שכונתך. המולדת האמיתית זה ארץ כנען. זה מה שרציתי להגיד, זה ברור.
יש פסוק אחר בחיי שרה שאברהם שולח
את זה, אומר לו, גיל ארצי
ואין מולדת,
וכאן
אנחנו לומדים
שמולדת
בארצו,
כי
זה ארץ
כנען. לא, גם שם יש מדרש שמדגיש שזה לא ארם נהריים, אלא ארץ כנען. גם שם יש מדרש שמגיע ארץ כנען.
שם זה ארץ כנען.
כן, כן, גם שמה יש אותו דיוק של המדרש, שזה לא המולדת האמיתית, אלא השכונה שלו, היה גח שמה. נכון, גם שמה. טוב, תראו את המחלוקת שיש בין רמב"ן ורש"י, מהי ארץ מולדת של משפחת אברהם. יש מחלוקת בין המפרשים. אז סוף סוף זה מבוסס על פסוק בישעיהו, אביך אמך, אביך אמורי ואמך חיתית. אתם זוכרים את הפסוק? כן? אביך אמורי ואמך חיתית, בישעיהו. ושמע מדייקים שהיו מארץ כנען, אבל גרו בארם נהריים. וזה נקרא שמע חיתי אמורי. אבל המוצא, דווקא דרך הביטויים האלו, אמורי וחיתי, זה ארץ כנען. כפי, אפשר להדגים את זה למה שקורה לנו, רמסתי כבר קצת על זה. כששואלים מאיפה אתה בא לישראלי שנמצא בתקופה שלנו פה, אז יש לו נטייה, יש לנו נטייה להגדיר את המוצא לפי ארץ הגלות שאנחנו בא ממנה. לפי דעתי זה הדיוק של, שהמדרש רוצה לגלות. לכן חזרתי על הנקודה. כדי שנבין שהמדרש לא בא סתם להוסיף משהו על המקרא, אלא לגלות איזה ממד עמוק של המשמעות של, של, של המקרא. לכאורה, סוף סוף התמיעה של העברים באור כסדים הייתה כל כך עמוקה, וההוכחה זה תרח עצמו, כן, שהיה עובר עבודה זרה באור כסדים, הייתה כל כך עמוקה שנראים כשייכים לתרבות ולזהות של הכסדים בסגנון הארמי. אבל מה שמתגלה פה, ולפי דעתי, שוב, זה לא חידוש, אולי התחדשות של המשמעות דרך המדרש, זה לא חידוש, זה הפשט של המקרא, שהמוצא שלהם הם המוצא שמי, עברי, ולאו דווקא בבלי, ארמי, כסדי. זה מה שרציתי לציין.
השם
יתברך
בעצמו
אומר,
לך לך ממולדתך. זאת אומרת, הוא
יתגיד בני
אדם אומרים, מאיפה אתה, מאיפה אתה.
יפה,
תפסתי. אבל השם יתברך בעצמו.
לא, אפשר, אפשר לדייק את זה ככה. ופה אנחנו חוזרים. כן, כן, ופה, יפה, ופה אנחנו חוזרים למה שלמדנו כבר בשיעור הקודם. ייתכן מאוד שפה המדרש רוצה שנגלה משהו חשוב. זה תהליך ממושך עד שאברהם עצמו מגיע סוף סוף לגלות את העבריות שלו. אברהם עצמו, בשלב הראשון של החיים שלו, היה רואה את עצמו כשייך לזהות הארמית. ולכן אפשר להסביר את זה ככה, לפי השאלה שלך, לך לך ממה שאתה רואה מולדתך. זה גם כן שייך לפשט של המקרא. בא המדרש ומגלה את המשמעות האמיתית. כשהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, אמר לו לסתך, הכוונה זה משכונתך. כי למיתו של דבר, לפי הגדרה של אמיתות התורה, כי אין דברי שקר בתורה, כן? ואין למה מכשול, לפי אמיתות התורה, פה מולדתך המשמעות זה שכונתך. זה דיוק המדרש. נתרגל לזה, שחוכמת המדרש היא עמוקה מאוד, ואי אפשר להבין מדרש על בוריו, אלא דרך הסוד. כי כל המבנה של המדרש בא מהסוד. אני רוצה שוב לחזור על כל הכללים הידועים לכאורה על הנושא. כשהתלמוד אומר, עברנו על כל השס ולא ראינו פסוק, מקרא יוצא מדי פשוטו, מה הכוונה? כל השס זה רק מדרשים. אז הכוונה היא, עברנו על כל המדרשים של השס, ובמדרשים לא ראינו, לא מצאנו מקרא יוצא מדי פשוטו, במדרש. אז רק כשנבין את המדרש, סליחה, את הפשט בדרש, אנחנו מבינים את כוונת המדרש על הפשט. אבל זה צריך דרך הסוד. יש איזה זה לא בדיחה, זה מסורת אצל הספרדים. שאתם מכירים את סוד הפרדס, כן? זה ממש סוד, כי פרדס זה מילה פרסית, זה לא מילה עברית, כן? פרדס זה פרדיס, לכן צריך מדיין, סליחה, מדיין, מניין, פרדיס. אז המבנה של הפרדס זה פשט, רמז, דרש, סוד. אבל כשמתחילים בסוד, מופיעה המילה ספרד. שמעתם על זה, כן? ולכן, זה הגנו, הגון מבינה שמפרש את זה. הפשט האמיתי זה הסוד. ולכן, כדי להבין את הרמז ואת הדרש, צריך לעבור דרך הסוד. ולכן, חוכמת המדרש זה לא סתם. זה חוכמה עמוקה מאוד. והיא מגלה לנו את הסוד של הפשט, אם אפשר לומר את זה. מה ההבדל בין הרמז, דרש וסוד, לגבי הפשט, זה נושא בפני עצמו. אם אתם מעוניינים לזה, אפשר ללמוד את זה, כן? רק בקצרה, כשרמז מגלה את הקשר שיש בין איזה פסוק לפסוק אחר, או לכמה פסוקים אחרים, הדרש מגלה את המשמעות של הפסוק כשל עצמו, והסוד מגלה את המבנה, של ההתגלות הבורא כבורא וכמשגיח לנושא של הפסוק. ולא הבנתם כלום, זה בכוונה. אבל העניין הוא שאנחנו נמצאים בעולם של תקופת של אחרי הנבואה, ולכן אין לנו שום קשר למשמעות האמיתית של הפסוקים שנתגלו לנביאים בתקופה של העם היהודי. אנחנו לא חיים ואין לנו אפשרות לזהות במה מדובר בעולם המקרא, ברבד הזה של הגלות הנביא העברי בתקופת העברים, שהיא הייתה תקופת נבואה, העולם היה אחר. ההתגלות, אם אנחנו מבינים את זה ברצינות, ההתגלות היה דבר נגלה, פשוטו כמשמעות. עכשיו, אותה משמעות של הנגלה, של העברים, זה נסתר, זה נסתר בשבילנו, כן? ולכן, הרבנים של המדרש, של התלמוד, ואחריהם המפרשים, באים לגלות את המשמעות של המקרא של העברים ליהודים, שהם היוחשים של העברים, אבל בתקופה שאין נבואה, ושאי אפשר לזהות במה מדובר, רק בסוד מזהים את זה. והדוגמה הפשוטה שאני רגיל לתת, אתם מבינים את העומק של הדברים, כן? שזה עניין המלאכים. אנחנו היהודים מאמינים בהופעת המלאכים לפי המקרא, אבל מי יודע מה זה מלאך, מי זה מלאך. וזה רציני, זה נושא רציני. כשיהודי בא לדבר על המלאכים אצל איזה רב, או הרב מכיר את היהודי הזה שהוא תמים, זה אמונה תמימה, פשוטה, טוב, אז הוא אומר, אשכרה מאמין, כן? ואם הוא מכיר אותו שזה לא אדם תמים, אז הוא שולח אותו לרופא. מי שרואה מלאך בתקופה שאין מלאכים, זה מחלה. תפסתם את העניין, כן? זה לא אומר שאין מקרים נדירים מאוד של בעלי רוח הקודש, שמגידים, מלאכים, נשמות, רוחים, אני לא רוצה להוסיף, מתגלים להם. אבל זה נדיר מאוד. וזה דווקא אצל תלמידי חכמים שהם באמת מקובלים. מה זה מקובל? זה מי שמקבל איש מפי איש עד משה רבנו מפי הגבורה. וצריך לשמוע את זה ברצינות. לא מי שקרא באיזה ספר שכתוב דברים על הקבלה ואף אחד לא מבין במה מדובר. כן. זה מובן. כשהביטויים האלו, כשתלמידי חכמים אומרים, אם הם היו מלאכים, אז אנחנו בני אדם. ואם הם היו בני אדם, אנחנו חמורים. ומי אמר את זה לעצמו? הרמב״ם אמר את זה. כשהם מדבר על המוראים, ולמעלה מהמוראים זה התנאים, ולמעלה מהתנאים זה הנביאים, ולמעלה מהנביאים זה האבות. אז תתארו לעצמכם, הרמב״ם היה אדם רציני, וכשהוא אומר, ואם הם, האמוראים, היו בני אדם, אנחנו חמורים. מי מדבר הרמב״ם? אז מה אנחנו? הוא מחיים. צריך לגלות את זה, כן? ולהבין את זה. ולכן ברור ש... אולי עוד בצורה אחרת. המפרש אמיתי, כשבא לפרש, זה כדי לחסות את סכנה, אולי מישהו יכול להבין את הסוד והוא לא כבר מוכן לזה. אז בא מפרש ומחסה את זה. זה הביטוי, מגלה תפח ומחסה תפחיים. זה לא השיטה של המדרש שלקחתי דוגמאות. השיטה פה של המדרש זה לגלות את המשמעות גבי היהודים שהם מאמינים במקרא של הנביאים. שוב אני חוזר, אולי רמזתי על זה בשיעור הקודם. יש איזה מין מעגל, של, מעגל קסמים אומרים, של הלימוד. כדי להבין את רש"י, למשל, צריך להבין את המקרא שרש"י מפרש. אז מי שלא מבין את המקרא של רש"י מפרש, הוא יכול להבין מה דעתו של רש"י. אני זוכר כשהייתי קטן מתלמוד תורה, וזה בכל תלמודי תורה שבעולם, השאלה הראשונה שהרב היה מסביר לנו זה מה קשה לו לרש"י, במה התקשה. צריך לגלות את השאלה של רש"י כדי להבין את התשובה שלו. וכדי להבין את השאלה של רש"י צריך להבין, לדעת את הפסוק על בוריו. הרב יודע את הפסוק והתלמיד מקבל את ההסבר של רש"י, אבל דרך הגילוי של הרב. זה מובן. ואם היינו בדורות כתיקונם, כסדרם, ברור שהאידיאל, נאמר, היה שרק המקובלים יכולים לפרש את המקרא לפשטנים. אבל פשטן שרוצה לפרש את המקרא, שאי אפשר להבין אותו אלא רק לדרך הסוד, יוצא מה? ביקורת המקרה. במקרה אולי רואים משהו. תפסתם את חומרת העין. אז אולי נרד לאט לאט ברבד שלנו. כן. יצאנו ממולדתך, שכונתך, ויש השלכות פוליטיות ענקיות. ואתה שואל שאלה כזו כמה ימים לפני בחירות, כן? יום אחד, כן. יפה, תפסית השאלה, ואני לא יודע עוד אם זה שאלה כדי לדעת תשובה, וזה שאלה של אסטרטגיה פדגוגית שאתה שואל אותה. איך מתחיל רש"י הפירוש שלו בתורה? לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, דוחים את רש"י, יש לכם את הספר, שהיא מצווה הראשונה שנסתברו בישראל. ומה טעם פתח בבראשית, ומה תשובה של רש"י? משום כוח מעשה וגיד לעמו, שזה פסוק של תהילים שאין לו פשט, כוח מעשה וגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, איזה פשט? שאם יאמרו אומות העולם, ניסתים אתם שכבשתם את ארץ שבע העמים, הם יאמרו להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא בראה ונתנה וכו' וכו'. זה הבעיה של רש"י לפני 1,000 שנים. זה נבואה. הוא יודע, כשישראל יוצא מהגלות לחזור לארצו, את השאלה של אברהם העברי, למי שייכת אותו הארץ. וצריך לדעת שאנחנו נציין אברהם העברי, ואם לא כן, אומות העולם, קרי האום, כן, אומר, מה אתם פתאום באים כליסטים, באים כליסטים, ברס לו לכם. אתה תופס את חשיבות השאלה? ולכן, ברור, מכיוון שזה, שוב אני חוזר, הייתה תקופה ארוכה מאוד, מעבר, וצאצאי עבר, עד אברהם אבינו, שהעם העברי היה מחוץ לארצו בתרבות דאז שהייתה תרבות אורקסדים. ואותה זהות העברית הסתתרה דרך מה שהחכמים קוראים קליפת הרם, שהיא הקליפה של הגלות, עד כדי כך שתרח אבי אברהם מתפקד כעובד עבוד הזרה באורקסדים. כן? התבוללות נוראה, תמיעה. ורק מאברהם ואילך יש התעוררות של אותו ניצוץ של קדושה עברית תמונה בקליפה הארמית כדי לגלות, וזה לקח דורות, 3 דורות עד יעקב אבינו, עד שאותה זהות מתגלית והיא יוצאת לאור, ואז שומעים את השם ישראל, יעקב שמקבל את השם ישראל. זה היה תאריך ממושך, תהליך ממושך. וחכמי הסוד הסבירו את זה לפי המבנה של המטאפיזי של נפש האדם, כן? ולכן אני לא רוצה להתייחס לסוד. חכמי המדרש, על בסיס של הסברים של חכמי הסוד, אז מסבירים שאותה קליפת הרם היה צריך להוציא מאברהם העברי כדי להגיע לזהות של ישראל. והקליפה החיצונית יוצאת עם ישמעאל, והקליפה הפנימית יוצאת עם עשיו. ואחרי, איך אומרים, הניקוי הזה, אם אפשר לומר, אז אנחנו מגיעים לזהותו של יעקב אבינו שהיא מיתתו שלמה. זה הביטוי של המדרש, מיתתו שלמה. מי יעקב ואילך, כל צאצא יעקב הם מישראל. אבל זה רק למפריע שיצחק הוא שייך לישראל ואברהם הוא שייך לישראל. כשמתגלה שיצחק הוא בנו של אברהם, אז אברהם הוא אברהם. כשמתגלה שיעקב הוא בנו של יצחק ולא עשיו, אז יצחק הוא שייך לישראל. זה מובן? צריך להתרגל לזה. היה תהליך קשה מאוד עד שאברהם אבינו מגיע כשל עצמו שלבים שלבים לאמונה לשם. והאמין בשם השבע לו צדקה. זה לא סתם. למפריע אנחנו שואלים את עצמנו איזה קושי היה לאברהם להאמין. הלא אברהם אבינו הוא ראש המאמין, כן? הוא היה צריך לבנות את עצמו כראש המאמין. הוא יצא מתומת קליפת הרם שבאור כזדים. ואותו תהליך זה הדגם שמה שקורה לנו. היהודים שיוצאים מגלות אדום וצריכים להתעלות על קליפת הרם של הגלות שלנו כדי לחזור לעבריות שלהם. ולכן כל זה, זה צורך המציאות, פשוט כמשמעו. התורה, המקרא הזה הוא התעודת זהות שלנו. אנחנו חיים אותו תהליך. זה לא ככה סיפורים כדי לדעת מה אבות אבותינו אכלו בארוחת בוקר או מה אמרו בארוחת הערב. זה הזוהר אומר, זה גם בזוהר גם בתיקון הזוהר. מי שרואה במקרא סיפורי להדיוטה, אתם מבינים מה זה בארמית, סיפורי להדיוטה, סיפורים של סתם הדיוט, כן? ראוי לו שלא יתקרב לתורה, ראוי לו שלא ילמד. והזוהר מוסיף ביטוי חריף מאוד, כי הוא הגורם של הגלות. כי לא מבין מהי הזהות של, ומהו הגורל, ומהי הבעיה של אותו עם, להסתלק מקליפת הרם. במשך 2000 שנה בגלות, זה היה נסתר כל זה. יש לנו את המקורות, אבל חכמי ישראל ראו לנכון לחזק את עמם בגלות כדי להישאר בחיים, כן? אבל אנחנו כבר הגענו לתקופה שצריך לגלות את זה. הסיפור של אברהם אבינו ומשפחתו בהתחלת ההיסטוריה של עם ישראל זה הסיפור שלנו באיזשהו רבד אחר. זה סיפור של שורש הזהות שלנו, שורש נפשנו, אומר המהר"ל. וכל מה שמתחרש בנו, ההתחלה זה בשורש הזהות שלנו. ולכן כדי להבין מה קורה לנו, צריך להבין מה המקרא ראה לנכון לספר על השורשים. אבל השורשים זה נפקה אותו סיפור של דורות האבות. זה מובן? טוב. שלך לשם, כן. זה מלימוד על מספר שנים של חיי אברהם שהפסוק מציין במקום זה או אחר, כן? ובברית בין המתרים אברהם אבינו היה יותר צעיר מהגיל שהיה לו בלך לך. לכן אני אמרתי את זה דרך אגב, זה שורה של מדרשים אחרים שמגלים את זה. ואם אתם נתקלים במפרשים עצמם על אותה מחלוקת, אז ראיתי לנכון שתשמעו את זה, שזה קיים, כן? ואולי אני אדלים את זה באופן קצת חד. באותו תהליך של יציאה מהגלות, אנחנו רואים כמה אפשרויות. אז אני חוזר על השורש של משפחת אברהם אבינו. מעיקרה, באותו חזים, בביתו של תרח, היה תרח, אבי אברהם ואבי נחור. יש אברהם, יש נחור, והיה הרן, האבא של לוט, כן? הרן, לוט בן הרן. היו שלושה אחים. אחד מת שמה, זה הרן. לא היה מסוגל לצאת חי מאותה, איך אומרים, אך כפחת. איך אתם אומרים? זה, זה לא יכול לצאת, לצאת מגרוני. אבנטור, של יציאה מגלות וכסדים. זה הרן. נשאר שמה, אבל יש לו זכות, ממנו יצא לוט, ולא זה לא סתם, כן? אבל פי שחזר להיות תמי לגמרי, מלוט יצא רות ודוד המלך. השורש זה אותה משפחה, כן? שוב, רות זה לא סתם גיורת, כן? זה חלק מנשמת אברהם שחוזרת למקור שלה. טוב. ולכן היא הגיורת של שבועות, כן? של מתן תורה, זה קשור. טוב. אז זה הרן. נחור נשאר שם. נשאר עם הכוח להוליד את האימהות. האימהות באות מדווקא המשפחה של אחיו של אברהם שנשאר שם. אני יודע אם זה בימינו אנו, יש איזה רזרבות של אינדיאנים יהודים שאפשר לשלוח שמה. טוב, תפסתם את ה... זה ממדים שונים של אותה זהות ומי יכול יותר. אז זה הרן מת שמה, אבל לא תיוצא. נחור נשאר שמה, אבל סוף סוף מהתומה של הרמיות ההיא של משפחת נחור, נחור, אביו של בתואל הארמי, אביו של לבן הארמי, אז יצא סוף סוף אחרי שרי, יצא רבקה, יצא רחל, יצא לאה, והיא משפחה. ולוט יוצא עם אברהם, ואנחנו רואים את כל. תרח בא כתייר לארץ ויורד, ומייצד שמה את הסוכנות היהודית של חרן. כן, את הפדרציה הציונית של חרן, כן. אנחנו רואים ממש את הדגם המדויק של מה שקורה לנו. עד כדי כך, אי אפשר להכריז, זה פשט הפסוקים. ולכן יש צורך גבוה ללמוד את כל זה. זה כך הגורל שלנו, כך הזהות שלנו, זה העם שלנו. כך הוא מתפקד. אז כדאי להבין את זה, כדי להבין מה קורה בחברה שלנו. כל מה שקורה בחברה שלנו, זה כבר נאמר באותו סיפור. כשהוא הדגם של ההיסטוריה שלנו. מה ההבדל? ומהו מקום הבחירה האישית של כל אחד ואחד? הסיפור הזה זה סיפור של השורשים. הוא מדבר על האבות. כל אחד מהם היה לבד כל ישראל. אברהם זה כל ישראל במינתו של אברהם, אדם אחד. יצחק היה כל ישראל במינתו של יצחק, אדם אחד, וכן יעקב. אנחנו חברה, עם, כלל. אנחנו חיים כעם, ככלל, את חיי האבות. ולכן בא המדרש ואומר, עכשיו זה פשוט לגמרי, מעשה אבות, סימן לבנים. זה הנושא, מעשה אבות, סימן לבנים. אבל מעשה אבות כאבות, סימן לבנים כבנים, והבנים זה עם, זה כלל. זה אותו זהות אצל האבות, אבל האבות היו צדיקים יחידים, יחידי סגולה. אין קרה. סליחה, אני לא שומע. איזה פסוק?
פסוק
א',
בעצם אומר שתרח לקחת בני משפחתו.
כן. יפה.
והם בעצם
נעצרו בדרך.
מדוע
בפסוק
א'
בפרק
ב',
השם
אומר לו את זה אחרי שהוא כבר התכוון ללכת.
יפה, יפה. אז אני חוזר בהתחלת ההסברים. בקצרה, בפסוק למד א', התורה מספרת בדרך כלל איך זה התחיל. יצאו מרכזים ללכת לסכנה. אנחנו יודעים מהמשך הסיפורים שנכנסו בארץ כנען, ברית בין הבתרים, ואחר כך חזרו לחרן. אז לפי רוב המפרשים, פסוק ראשון של פרק י"ב נאמר בחרן, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך. תנתק לגמרי. תמשיך. מה שהתחלתם לעשות זה מה שהיה צריך לעשות. הגילוי הזה בא לאמת את היוזמה של משפחת אברהם. ויש לנו עוד דוגמה. אולי ראינו את זה בשיעור הקודם. ביציאת מצרים, היוזמה באה ממשה רבנו. כן? הוא רואה את המצב. והוא היה האיש החזק של מצרים כיורש של פרעה, ובפנימיות שלו בן ראש שבט לוי, העברי פר אקסלנס, אם אפשר לומר את זה, והמצרי פר אקסלנס. משה החליט שעתיד העולם יעבור דרך אחיו העברים ולא דרך אחיו המצרים. זו היוזמה שלו. אז נתקל בתגובה השלילית, גם של המצרים וגם של העברים, ברח אצל יתרו. 40 שנה אחר כך, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, אצל יתרו, ואומר לו, תחזור למצרים, זה מה שרצית לעשות, זה מה שהיה צריך לעשות, תחזור ותצליח. זה מקביל, יש הקבלה ברורה. היוזמה באה מהאדם. אחר כך, הקדוש ברוך הוא מאמת את זה. וגם זה חשוב לתקופה שלנו. כל הוויכוח על הלגיטימיות של הציוניות, של הציונים אצל אני לא רוצה לומר הדתיים, כי גם הישראלים הנורמליים הם דתיים, אצל נאמר הדתיים האנטי-ציונים, זה אותה פרובלמטיקה, כן? תחכו עד שתהיה התגלות. אנחנו לא שמענו את השופר הגדול של ביאת המשיח, ולכן מוטב להישאר בקפריסין. זה אותה פרובלמטיקה. בדעתם, וזה לא אומר שאינם מאמינים, אבל יש טעות באמונה, הם מאמינים חזקים, אבל יש טעות באמונה, בדעתם, היוזמה צריכה לבוא מלמעלה, אבל אנחנו רואים שלפי המקרא, כל פעם ההתחוררות באה למטה, ואחר כך זה מתעמת מלמעלה. זה מובן? כן. ולכן כשיש לנו ויכוח עם התלמידי החכמים האנטי-ציונים, אנחנו מגלים שהם מאמינים, אבל אי אפשר להגדיר במה הם מאמינים. מאמינים בתורה כספר של מצוות. כל מה שמגלה המקרא על הזהות של אותו עם של אותם מצוות, זה חושך אפלה. לא תופסים. לא תופסים. איך רש"י ראה לנכון להתחיל את הפירוש שלו? תדעו שיבוא העת ואתם צריכים לחזור לאותה בעיה של המעוררים. זה מובן, כן? כשאברהם חוזר לארצו, אז כולם אומרים, מה פתאום איזה עיראקי אברהם בא לקחת את ארצות שבעה עמים, הליגה הערבית, כן? כשיזו את הליגה הערבית היו שבעה. וזה אותו סיפור. לא עוזרת? אתה חושב? תסביר. כן. טוב, אולי אני אסביר קצת יותר מה שאתה אמרת. הנה ככה, השאלה היא ככה, זו שאלה עצומה. איך רש"י נותן תשובה לשאלה שלו? אז אני חוזר שוב, אבל קצת לאט לאט, כדי שכולם יבינו את כוונת השאלה שלך, אם אני הבנתי אותה. יש שני חלקים בפירושו של רש"י. קודם כל, השאלה שלו. השאלה שלו היא ככה. אם אנחנו מקבלים כהנחה, כי הגדרה של ספר תורה זה ספר המצוות, לא היה צריך להתחיל את התורה קרא ספר המצוות, אלא מהחודש הזה לכם ראש חודשים, שהיא מצווה ראשונה שנצטרו בה ישראל. עד כאן אני אסביר, ואחר כך נמשיך. יש ביטוי בראשי שצריך לפרנע אותו. מה הביטוי? לא היה צריך להתחיל את התורה. איזה נושא זה? יש צורך להתחיל? ברור, אם אני כותב ספר, אני מתחיל בהתחלה. הביטוי צורך להתחיל, צריך להבין אותו. אז, עמוק עמוק בראשי, כן? השאלה היא, כי אין מוקדם ומאוחר בתורה. אז קודם כל נבין את הביטוי הזה, אין מוקדם ומאוחר בתורה. התורה היא אמת. בעולם האמת אין התחלה וסוף. הכל הוא נצחי בבת אחת. אין מוקדם ומאוחר בתורה. לפי הגאון מבילנה מפחשים את זה ככה. בתורה, באמת של התורה אין מוקדם ומאוחר, אבל בספר תורה יש מוקדם ומאוחר. תפסתם את ההבדל? אם אני מעלה בכתב את התורה, תורת אמת, אז אני מוכרח להתחיל באיזשהו מקום. הספר יש לו התחלה, התורה לא. ולכן, מה היה הצורך להתחיל בתורה? מכיוון שהצורך לכתוב אותה. והגרסה בזוהר, בפרשת בו, אם אני זוכר כן, בפרשת בו, הגרסה היא בזוהר, לא היה צריך לכתוב את התורה, אלא מהחודש הזה לכם. זה מובן? מכיוון שהיה צריך לכתוב אותה, אז היה צריך להתחיל באיזשהו פסוק. אף על פי שבתורה אין מוקדם ומאוחר. אבל בספר תורה יש מוקדם ומאוחר. אבל הסדר ההגיוני זה התחלת התגלות המצוות. ואם נחזיק באותה הנחה שעיקר התורה זה ספר המצוות, אז ההתחלה העליונית זה החודש הזה לכם כספר המצוות, מכיוון שזה הגילוי הראשון. תפסתם את זה? טוב, אבל אותו פסוק, החודש הזה לכם, ראש חודשים, זה פסוק שני של פרק י' ב' בשמות, והפסוק הראשון אומר, ויאמר אלוקים אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם. אנחנו צריכים לדעת מי הם משה, מי הוא אהרון, מי הם ישראל, מה עושים במצרים, ומי הוא אלוקי העברים שמתגלה עליהם, ולכן צריך פתיחה. היה צריך פתיחה כדי להבין במה מדובר. ולכן, אני רוצה לסכם את זה ככה. למיתו של דבר, התורה כספר המצוות מתחילה. הפתיחה הייתה צריכה להיות. אבל זה מסביר קודם כל את הקושי הראשון שיש ברש"י. השאלה של רש"י היא על כל המקרא, מבראשית ברא עד החודש הזה לכם. והתשובה של רש"י זה רק על המילה ברא של הפסוק הראשון, וכל אורך היריעה של המקרא הזה, מבראשית החודש הזה, לא נתן תשובה. עכשיו זה קצת יותר מובן. השאלה שלו זה לא על כל הטקסט, על כל המקרא מבראשית עד החודש הזה לכם, אלא רק על מעשה בראשית. כי פתיחה היסטורית היה צריך להיות. אבל אותה פתיחה הייתה יכולה להתחיל בפרק השני של ספר בראשית, אלה תולדות השמיים והארץ בעבריהם. וזה סיפור ההיסטוריה של המין האנושי, עד אדם הראשון, מאדם הראשון, סליחה, עד נוח, עד שם, עד עבר, עד אברהם, עד משה ועד אהרון. תנו לי איזה ספר שמות, יש איזה חידה בספר שמות שמוצאת את הפתרון במה שאנחנו לומדים עכשיו. ולכן, והרבה שאלות היו מוצאות פתרון בזה. אתם זוכרים את השאלה של המדרש, למה התורה לא מתחילה באלף אלא בבית? ואם התורה הייתה מתחילה באלה תולדות השמים והארץ, הייתה מתחילה באלף? אתם רואים איך זה קשור? טוב, חוץ מזה, בהתחלת ספר שמות, ראינו את זה, אני חושב, משהו אתמול, דווקא. בהתחלת ספר שמות, התורה מתחילה לספר את תולדות עם ישראל. אני רוצה למצוא את הפסוק, רק דקה. זה זהו, זה אם אתם רוצים לרשום, זה בפרק ו' בשמות פסוק י"ד. התורה אומרת את זה ככה: וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. זה הנושא שלנו, כן? זה המרכז של אותה פתיחה. היה צריך להגיע עד אותו פסוק כדי להרחיב בפתיחה על המצווה הראשונה שנסתובבו בישראל ביציאת מצרים. זה מובן? אז התורה מתחילה. אלה ראשי בית אבותם, בני ראובן, בכור ישראל, חנוך, פלו, חצון וכן הלאה. ואלה שמות בני לוי, את תולדותם, גרשון, נוקט ומרי, הפרק מסתיים במשה ואהרון, וזה לא ממשיך. אחרי לוי יש יהודה, אחרי יהודה יש כל השבטים. זה ממשיך פה, כי היה צריך רק להסביר את הרקח של משה ואהרון. במובן, אני סוגר את הסוגריים האלו. תפסתם את זה? אצל המפרשים זה חידה. למה התורה מתחילה בסיפור תולדות ישראל ומפסיקה במשה ואהרון? כי היא צריכה רק לפתוח את הפתיחה שלה עד משה ואהרון, כדי להסביר מי הם משה ואהרון, מי הם בני ישראל, מה עושים שמה במצרים. אבל אותה פתיחה הייתה יכולה להתחיל באלה תולדות השם יברך, פרק ב' בבראשית. ולכן השאלה של רש"י זה רק על מעשה בראשית. זה מובן? עכשיו התשובה של רש"י. ולמה היה צריך להעלות בכתב את מעשה בראשית? כי לפי התוכן שלו, מחוץ ממה שכולם יודעים, שאסור ללמוד מעשה בראשית ברבים, לכן זה לא מקומו בתורה שבכתב, היה צריך להיות בתורה שבעל פה, בנסתח שלה, כן? אף אחד לא מבין מה קורה שם באותו פרק של מעשה בראשית, ואסור ללמוד אותו ברבים, כן? אז התשובה של רש"י היא ככה, משום כוח מעשה לעמו, שאם יאמרו אומות העולם לישראל ליסטים אתם, בימינו אנו אומרים אימפריאליסטים אתם, אבל זה אותו דבר, כן? שכבשתם ארצות שעם העמים, אז הם משיבים להם, יאמרו להם, ומדובר כמובן לפי שאלתך בגויים שמקבלים את סמכות המקרא. ולכן זה נבואה של המדרש, יבוא יום באומות העולם, דהיינו הנוצרים בעיקר, המוסלמים לפי דרכם, אבל הנוצרים בעיקר, יאמין לפי דרכם, לפי אמונתם במקרא הזה, ואפשר לסטט את המקרא כדי לשכנע אותם. זה מובן? וזה פלא, איך ראה המדרש? שאומות העולם יקבלו טענה שבאה מפסוק של המקרא. זה השאלה שלך, כן? אז אם ככה, זה יותר פשוט לומר להם, אתם מאמינים באותו ספר, מה כתוב בחיי אבות, כמה פעמים שאותו ארץ זה שייך לישראל, והם יודעים את זה, אבל הטענה שלהם זה לא השייכות של הארץ לישראל, אלא לסתימתם שכבשתם. הייתם צריכים לחכות את זה על מגש של המשיח, ממש כפי שאומרים הדתיים האנטי-ציונים, כן? זה הטענה של אומות העולם. לסתימתם, זה לא אומר שאותה ארץ זה לא ארץ ישראל, ברור שזה ארץ ישראל לפי התנ"ך, כן? הם יודעים את זה, מאמינים בזה, אבל מה הטענה שלהם? מה הטענה שאנחנו שומעים באומות העולם, בכל העיתונות, בכל... נכון? אותה טענה. אתם כובשים, וזה אסור לכם. אם אתם באמת ישראל, תחכו כנחלה, שתנחילו ממתנה אלקית, אלאית, שתקבלו את זה. כך מפרשים את הנושא בבני ברק, במאה שערים, וגם בוותיקה, כן? וגם אצל הערבים. כולם יודעים שזה שייך לישראל, אבל אתם לא ישראל, אתם ציונים כובשים. ישראל אמיתי צריך לקבל את זה כנחלה. אז בא הפסוק של תהילים, כוח מעשה וגילה אמור לתת להם נחלת גויים. מה שגויים רואים כנחלה, ורואים את זה כנחלה שלהם, כן? אז בא רש"י ואומר, היינו צריכים אותו סיפור של מעשה בראשית, כדי שהגויים האלו שמאמינים בסמכות המקרא, לפי מה אמונה שלהם, ישמעו, יקראו איך הקדוש ברוך הוא נותן את הארץ למי שנותן אותו. כי הטענה שלהם, תיאולוגית, פוליטית, היא לסתימתם שכבשתם. אז מה כתוב במעשה בראשית? כשהקדוש ברוך הוא נותן את הארץ לאדם הראשון, את הארץ, זהו, מילו את הארץ וכיבשוה. כדי שיראו את זה, מילו את הארץ וכיבשוה. כי זה התשובה לטענה שלהם. הטענה שלהם, סוף סוף, זה לא כי ארץ ישראל איננה ארץ ישראל. אתם רואים את הנבואה של רש"י פה? במה היא נבואה של רש"י? במה שבחר מכל המדרשים על אותה שאלה, זה שבע פעמים בתורה שבעל פה, לא היה צריך להתחיל את התורה למחודש הזה, בצורות אחרות. הוא בחר דווקא את התשובה. זה ממש כוח של רוח הקודש לפני 1,000 שנה. ואם אבאי בן היה לומד רש"י ברצינות, היה אומר את זה לאומות העולם, הכל היה משתנה. אבל לא גמרתי, כן? ותראו איזה פלא. מה אומר הפסוק בתהילים? כוח מעשה בגיד לעמו, זה מעשה בראשית. הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. מכיוון שכשבא היום, הטענה של הגויים, זה לסתימתם שכבשתם. אז כוח מעשה בגיד לעמו, מעשה בראשית, כדי שיהיה לנו פתחון פה של תשובה להשיל הגויים. ודווקא אותו פסוק, מילו את הרי וחיפשוה, זה הפסוק, קו חטא של מעשה בראשית. כוח מעשה, בדיוק. תראו את הפסוק. כן. טוב, זה כבר סוד. אף על פי שזה לא רגיל ללמוד ככה, זה ברוך שזה כוונת רש"י, שזה כוונת המדרש, במה עוסקים החכמים האלו, כן? זה העולם של המדרש. הוא מגלה את הבסיס של המשמעות של הפשט כפשוטו. כי, עד כאן רש"י, עד כאן יש לך תשובה לשאלה שלך, כן? טוב. חכמי המדרש לא אמרו, תסבירו להם, אתם מאמינים שאנחנו צאצאי אבות? אז מה כתוב בתורה שאתם מאמינים בה לפי אמונתכם? כתוב שארץ ישראל שייכת לישראל, אבל זה לא הטענה שלהם. הטענה שלהם היא אחרת לגמרי, וזו הטענה שאנחנו שומעים בכל העולם בתקופה שלנו. אני אסיים מיד אחר כך. מה הפלא? בא הרמב"ן, נחמנית, ואומר, תיזהו, תבינו את רש"י היטב, כי זה עולה בדעתכם שהגויים יכולים, מה שהוא נכתב במקרא כדי שהגויים יקחו את זה, כן? יש פסוק מפורש שאומר, לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעו מלדיה. בשר בדם יכול להבין סתרי תורה? אלא תחזרו על הפסוק של רש"י, כוח מעשה ויגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. צריך שהיהודים יבינו את זה. זה ברור, כן? זה רמב"ן שמוסיף את זה. וברור כשמש בגבורתו, שזה המצב בתקופה שלנו. היהודים לא מאמינים בזה, ולכן אין להם כוח נגד הגויים לגבי הבעיה של ארץ ישראל. זה הדיוק של רמב"ן, כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. זה ברוך, כן? יפה. מה הייתה השאלה?
בקשר למה ששאלתי קודם, איך אפשר למצוא
את ההבדל בפירוש פסוק י"ד של רש"י? פרק כ"ב של
בראשית? של בראשית, בפעם השנייה שהוא מדבר
אז אני קורא, יפה, לא לעם ישראל, לאברהם בעקדת יצחק. לכן אמרתי בהתחלת השיעור, כי הלך לך אל הר המוריה שייך רק לאברהם, ולא ללוט ולכל הנפש אשר עשו בחרן. אז איזה פסוק זה? י"ד
בפרק
כ"ב. י"ד, רק דקה. והיא אומר, אל תשלח ידך לנהר. אז זה לא י"ב. י"ד. ויקרא השם המקום ההוא, השם יראה, אשר יאמר היום בהר השם יראה. כן. התורה מסבירה את זה, אין שום שאלה. התורה מסבירה את זה לדור יציאת מצרים. כי התגלות על הר סיני ובניין בית המקדש על הר המוריה. וזה ההסבר של המדרש שאנחנו לומדים. כשהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, לך לך מארצך ומולדתך אל הארץ אשר אראך, הכוונה זה הר המוריה. כשתגיע לארץ כנען, אני הרקע לאן ללכת, לעקידת יצחק. וזה התחלת הפרק קו ב', וירא את המקום מרחוק וכן הלאה, כן? זהו? אז יש עוד שאלה, עזיר? או זה מספיק? איזה ראשי?
על
ראשי,
אז זה
לתת להם חלק קודם. כן. עכשיו, כאשר אני מדרש, התוקן בארץ העברית, אם זה נחל הקודם, כיצד בארץ העברית? טוב, קודם כל הסברתי את הפרק הזה, כן? לפי המדרש עצמו. כי הטענה והוויכוח של הגויים נגד ישראל, זה קודם כל נושא של אמונה. אצל אומות העולם מאמינים כי כל מה שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם, הוא נותן את זה בחסד. לפי דעת התורה, הקדוש ברוך הוא נותן בחסד, אבל צריך לזכות בזה. ויש בא ביטוי לכבוש את המלכה, את המלכות. בא הביטוי לכבוש את היצר. מה ההבדל בין אמונת התורה ואמונת הגויים? אמונת הגויים מאמינים שהכל בא בחסד. לא זוכים בזה. מי הוא הצדיק? מי שקיבל חסדי השם. זהו הצדיק. אצל היהדות זה רק השלב הראשון. קודם כל מקבלים בחסד, ואחר כך מתחיל העניין של עקדת יצחק. צריך לפדות את זה. צריך לשלם את המחיר. צריך לזכות בזה. מיד כשיצחק, זה השלב השני, היה מוכן, אברהם בעיקר, היה מוכן להקריב את יצחק, מה אומר הקדוש ברוך הוא? אז זה שלך, קנית. זכית, קנית. כן? אז יש הבדל מהותי בבחינה תיאולוגית בין הדעה של הגויים והדעה של החרדים והדעה של התורה. כן? אז זה הפשט לפי המדרש של כוח מעשה בגיד לעמו, לתת להם מה שהגויים מגדירים כנחלה. מה זה נחלה? כן? נחלה ירושה, בלי לזכות בזה. מה אומרת התורה? עלי רש, איך? כיבוש. זה כל ספר יהושע. אבל השורש זה כבר במעשה בראשית. מינו את הארץ וכיבשו, ותראו את הדיוק. במנהגו של העולם, כשכובשים ארץ, באים מחוץ לאותה ארץ, מחוץ לארץ, כובשים אותם, ורק אחר כך ממלאים אותם. פה זה התוכנית של התנועה הציונית. מילינו את הארץ, ורק אחר כך כבשנו אותה. אתם רואים, עד איכן זה מגיע, כן? ואודות הערבים. כי מלחמה זה מבחוץ לבפנים, מלחמה של כיבוש. כל המלחמות שלנו היו מבפנים לבחוץ, כדי להגיע לגבולות ישראל. עוד לא הגענו. לברכות, כן. טוב, וחוץ מזה, זה פלא, ואנחנו שוכים את זה. כל העולם כולו רואה את ארץ ישראל כנחלתו, בתנאי שזה לא תהיה מולדת היהודי. כל העולם כולו רואה את ירושלים כבירת העולם. אז זה הפשט של הפסוק של תהילים, לתת להם נחלת גויים. איזה פשט יש בפסוק הזה? כל הגויים כולם רואים את זה כנחלתם. זה פלא, חוץ מהחרדים. טוב, אז גמרנו עם כל הפתיחות האלו. ולכן יש לי נטייה לומר את זה. בלי תעמולה. של אשר בחר בנו, כן. זה לפי המקורות, יש לי הרבה מקורות באותו מושג. חזרה מן הגלות לארצנו, זה הסיפור של אמר אבינו, זה הסיפור של משה רבנו, זה הסיפור של עזרא ונחמיה, וזה הסיפור של הדור שלנו, וזה ממש תחייה, בלי שום פיקוח. פשוט לא כבר שפעה. כן. כן, וזה היה אסון.
ולא נכנסתי לשאול, מה הייתה שרה?
הייתה גוש אמונים בשום... בלי שום ספק. תראו איזה פסוק נפלא יש בפרשת השבוע. אתם יודעים את הכלל, כל מה שמתרחש בעולם זה נכתב בפרשת השבוע, כן? יש תקופות שרואים את זה, יש תקופות שלא רואים את זה. אבל אנחנו בתקופה של גילוי. גל עיניי והביט נפלאות מתורתך, כן? זה ברור מאוד. איזה מקרה שאינו מקרה. קראו את הבחירות האלו דווקא מיד אחרי פרשת וירא. ומה אומר צרה ממנו בפרשת וירא? גרש את העם הזה. מה? רק דקה, אני רוצה למצוא את הפסוק הזה. כשזה היה בלך לך אולי, רק דקה. איפה זה הבשורה ליצחק? כשצחק השרה, אתם זוכרים את הפסוק? זה אחר רבי מלך, כן? לא, אחר כך זה... אבל אחר הפרשה, כן. כן. לא, 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 זה... מה?
פעם הראשונה?
השנייה. זה בעירה, ואיזה פרק? פרק יוטרט, אז תקחו פרק יוטרט ונראה מיד מה קורה פה. איפה זה כבר? כן, תקחו פסוק י' ג' בפרק יוטרט. פרק יוטרט. ויאמר השם אל אברהם, למה זה צחקה שרה למור? האף אמנם אלד ואני זקנתי. לא, זה לא אותו פסוק. כשאברהם צוחק, איפה זה? מה? לא, זה אחר כך, זה אחר כך. מצאתם? זאת אומרת, לבן 100 שנה ולבת 90 שנה. זוכרים את זה? פסוק לבניכם? כן, כן, כן. לא, לא. רגע. מה? יהודה. כן, כן. זהו, ותצחק שרה בקרבה למור, אחרי ול... י' ח', לא, לא, זה עוד משהו אחר.
תביא לתתם בי' ז'
י' ז', בסדר, בסוף. נכון, זהו, זהו. איזה פסוק?
י' ז'
ויהי פול אברהם על פניו ויצחק, ויאמר בליבו, זה אברהם, זה לא שרה, כן. לבן 100 שנה ייוולד, ואם שרה בת 90 שנה תלד, וזה ממש מה שאומרים בשלום עכשיו. זה לפי המציאות, לפי חוקות הטבע, צריך להיות ריאליסטי, זה בלתי אפשר. נכון? זה אברהם שאומר את זה. זה ברור. ועם מספרים, יש עניין של דמוגרפיה בגיל, כן? לפי המציאות הריאליסטית, זה בלתי אפשרי. וזה מה שקרה, ולכן מי שנוטה לומר את זה, אבל נכון, אנחנו מאמינים, אבל זה בלתי אפשרי, הוא משתנה אמנה, זה פגם באמונה. זה מובן, כן? זה ברוך בעליל. מה? טוב, אבל אתם רואים, כפי שאני רגיל לומר השנה, רק הלימוד יכול. ומישהו הוסיף כדי להגיע לאמת. אז אם אין עוד שאלות, אז בקצרה נמשיך בעוד מדרש. היי. מה?
אחרי שעה שבע היום, אסור לעשות לעבודה.
בתי מי? אבל אנחנו עושים את זה מאחורי הפרגוד, המסך. אז אולי אני אקרא עכשיו את הפסוק, אני אקרא מהתחלת הפרק, פרק י"ב, ונגיע לפסוק שנלמד. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. לא צריך לחזור על כל זה, עכשיו זה מובן, כן? היעד הסופי זה ארץ המוריה, אבל הוא מגלה את זה רק בסוף כדי להרבות שכרו. זה מה שלמדנו במדרש הקודם. ואעשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדל שמך, ויברכך, ואברכך, מברכך, ומקרבך ארוך, ונברכו בך כל משפחות האדמה. וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, וילך איתו לוט, ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה בצאתו מחרן. ומפה אנחנו לומדים שהייתה איזה תחנת ביניים בחרן, כן? ויקח אברהם את שרה אשתו, ואת לוט בן אחיו, ואת כל רכוש מה שרכשו, ואת הנפש אשר עשו בחרן. ויצאו ללכת ארצה כנען, ויבואו ארצה כנען. על הפסוק הזה נלמד נושא מסוים על הביטוי ואת הנפש אשר עשו בחרן. אז תקחו קודם כל במדרש חתנו, במדרש רבה. זה מתחיל בפרק י"ג בפרשה ל"ט, כן? זה מובן? מצאתם? מה אומר המדרש? וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, וילך איתו לוט. מה אומר המדרש? לוט תפל לו. אז מה מחדש המדרש? אם לפי הפסוק, מי הוא הנושא של ההליכה? וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. טוב, זה מובן. העיקר, מרכז ההתפתחות פה זה אברהם. וילך איתו לוט. מה אומר המדרש? 3 מילים. לוט תפל לו. אם אתם רוצים, נראה את הפירוש שמוספס פה. ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט ויצאו איתם מרוכזים ללכת ארצה כנען. זה פסוק קודם. באותו פסוק אני מוסיף לכאורה, העיקר הוא תרח, ואילו אברהם ולוט שווים זה לזה. ולפי זה היה צריך לומר כאן, וילך אברהם ולוט, כאשר דיבר עליהם השם. ואומר, בניגוד לזה הפסוק אומר, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, וילך איתו לוט. אלא לוט לא היה בכלל הדיבור של לך לך, אלא מעצמו הלך תפל לאברהם. ולכמן, כעת היה לו לקדוש ברוך הוא כעס, זה כעס? כן, כן. במדרש, כן, כעס היה לו לקדוש ברוך הוא בשעה שהיה מהלך לוט עם אברהם אבינו. אז, פה, זה הפירוש של המפרש פה, כן? אבל נחזור למדרש הזה. אנחנו רואים שיש איזה מין זהות דומה מאוד בהתחלה לזהות אברהם שמלווה אותו, אבל זה לא מחזיק מעמד. אף על פי שיש יומרה להיות כאברהם, זה לא מחזיק מעמד. זה מובן? לא להבין, וזה כוונת המדרש, שרק למפרח אנחנו רואים שלוט היה תפל. מלכתחילה היה תפל, לא. אבל מכל מקום, מה שחשוב ללמוד, שכשאברהם מופיע בעולם, יש אמו מי שדומה לו, אבל יש כברת דרך שנראים כזהים, כי שני אחים אנחנו, כן? ואחר כך זה מתגלה, כי מלכתחילה היה תפל לו. תקראו עכשיו 2 פסוקים בפרשת לך לך. הפסוק, קודם כל, הפסוק השביעי, וירא השם אל אברהם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת, פסוק ז' בפרק י"ב, באותו פרק. ואחר כך תיקחו את הפסוק יוד דלת בפסוק יוד גימל. בינתיים יוד גלת, סליחה, יוד דלת בפרק יוד גימל, כן? אז נראה מה קורה פה. אז נתחיל בפסוק יוד דלת של פרק יוד גימל. בינתיים לוד נפרד מאברהם. אז מה אומר הפסוק? והשם אמר אל אברהם, אחרי ייפרד לוד מאמו. אחרי ייפרד לוד מאמו, זה מיותר. כי אנחנו יודעים מהפסוקים הקודמים שנפרד ממנו. זה מובן, כן? זה פסוק י' ד' מפרק ג'. מה אומר רש"י? אחרי ייפרד לוד. כל זמן שהרשע עמו, היה הדיבור פורש ממנו, מאברהם. כל זמן שהרשע היה עם אברהם, היה דיבור פורש ממנו, ולכן זה הפשט האמיתי של הפסוק שלנו. והשם אמר אל אברהם, אחרי פלוד מאמו. אבל סתירה עם הפסוק שלנו, פסוק זין. וירא השם אל אברהם ויאמר לזרעך. הרי אמר לפני זה. אז מה מוסיף רש"י בפסוק י' ד' י' ג' י' ג' י' ד'? יש לכם בסוגריים. ברש"י, ולעיל שהיה לוט אצלו, וכתיב וירא השם, פסוק זין, אל אברהם, באותה שעה כאשר היה. באותה שעה היה כשר, צדיק לכאורה, אבל רש"י אומר כשר. אז זה מסביר את הביטוי, הדיוק של המדרש. מה זה תפל לו? אף על פי שלכאורה הם זהים, אותה שעה כשר היה. יש כשר שהוא תפל, נראה ככשר, אבל לעתיד מתגלה שהוא לא באותה מדרגה, שהוא לא באותו כיוון, ושסוף סוף מתפרד. זה מובן? הרשי הזה זה על פסוק י' ד' פרק י' ג'. אולי זה לא בספרים שלכם? כן, יש זה בסוג רעי. פרק י' ג', פסוק י' ד', פרק י' ג'. אחרי פרד לא מאימו. זהו, אולעל. שהיה לוט אצלו וכתיב וירא השם אל אברהם באותה שעה, באותה שעה כאשר היה, וכאן להבין. פסוק, אין לכם בספרים. כן, זה ספרים אקספיורג'י, שעברו צנצורה. טוב, לכן הבאתי את המקור שלך. אז זה מאיר את הכוונה של המדרש שלנו, זה מובן? אם לא כן, לא היה צריך למדרש להוציא לאור דבר פשוט. וילך אברהם, וילך איתו, לא, איתו, אמו, כן? אז ברור שהפשט הוא שהיה תפל. בא המדרש ומדגיש, היה תפל לא רק בהחלטה של ההליכה, בזהות שלו, וזה מתגלה אחר כך, בהמשך הסיפור. מה? זהו. לכך הסבירו, זה כבר בזוהר, והחכמה קבלה בעיקר השלב. יש זהות שהניצוץ של הקדושה הוא טמון עמוק עמוק מאוד. ולכן הזכות של לוט בכל ההיסטוריה שלו, זה זכות עצום, היה החבר של אברהם בהתחלת ההליכה, כן? אבל לא נראה לעין, זה לא נראה לעין, בתקופה שלו, בדוח שלו, רק הקדוש ברוך הוא יודע שיש משהו בתוך תוכלות, אבל זה כמוס, סתום, כן? צריך הרבה תהליך היסטורי כדי שזה יתגלה, אימות. אבל ברוח הקודש אברהם היה יודע את זה, נראה את זה מיד. קצת לפני זה, זה בפסוק ת' של פרק י' ג' ונראה איך מסביר רש"י. כשאברהם אומר ללוט, פסוק ח', ויאמר אברהם אל לוט, אל נא תהי מריבה ביני ובינך ובין רועי ובין רועיך, כי אנשים אחים אנחנו. לא היו אחים, אחד היה אחיין של אברהם. אבל זה כבר נושא בפני עצמו. הזהות של אח חוזרת לעולם עם אברהם ועם לוט. לכאורה, באופן פורמלי, חיצוני, לוט מסוגל להיות אח, יש לו רועים, אח זה רועה. אבל אברהם הוא האח עם ההורים שלו, הרועים שלו. ויש מריבה בין הרועים של לוט והרועים של אברהם. מה הייתה סלע המחלוקת של לוט המריבה? שגם אנשי לוט היו רועים. אותה זהות של הבל בשורשה. והיא הבל רועי צאן. מי היה הבל? אחיו של קין. בתוסף לרדת את אחיו, האח מסוגל להיות רועה. בכל סיפור המקרא, מי מחפשים כדי לכרות ברית איתו? מי מסוגל להיות אח? אז יהיה מסוגל להיות רועה. זה יוסף, זה משה, זה אבות, אחר כך זה יוסף, זה משה. מחפשים את הרועה, את האח. זה מובן? כן. אז, יש אח אמיתי ויש אח בתומה. זה לעומת זה ברא אלוקים, אפשר לומר את זה ככה. אברהם הוא אח בקדושה. דרכיו הם דחקי מוסר. לוט הוא אח, אבל בתומה. כל מה שעושה אברהם, לוט עושה, אבל בתומה. זה מובן? כן. אז כשזה מתגלה, שהרועים של לוט היו רועים במרעה שלא שייך להם, חטא במוסר. אז הרועים של אברהם ריבו עם הרועים של לוט. רבו, כן. ולכן, זה מה שאומר אברהם בפסוק ט', הלו כל הארץ לפניך, התפרד נא מעלי. מכיוון כי אנשים אחים אנחנו, כשרואים לוט, חושבים שרואים אברהם. כשרואים אברהם, חושבים שרואים לוט. זה אח וזה אח, זה יהודי וזה יהודי. אבל מה אומר אברהם ליהודי הזה, לוט? שהוא בעל המסר של האחווה, אבל בלי המוסר. ויפה תורה עם דרך אחרת, כן? ההבדל זה בדרך אחרת פה, כן? אז הוא אומר, אנחנו דומים כאחים, זה מה שאומר המדרש. הם היו דומים כאחים, כשרואים את זה, חושבים שרואים את זה, לכן ניפרד נע מעליי. וזה מה שרציתי להגיע. אם השמאל והאמינה, ואם הימין והשמאל, זה מיותר. ברור שאם לא הולך לשמאל, אז אברהם הולך לשמאל. הייתי אומר לתחייה, לימין, כן, ואם לא הולך לימין, ברור שאברהם היה הולך לשלום, הולך לשלום, לשמאל, כן? זה מיותר, מה אומר רש"י? תראו מה שאומר רש"י. אם השמאל והאמינה, בכל אשר תשב לא אתרחק ממך, ויעמוד לך למגן ולעזר. בסוף דבר הוצחך לו שנאמר וישמע אברהם כי נשבע אחי. אז זה הכוונה. אם אתה הולך לשמאל, אני אהיה בימין של השמאל שלך, לא רחוק. ואם אתה הולך לימין, אני אהיה בשמאל של הימין שלך. כי אברהם רוצה להגן על לוט. השלם מסביר, מכיוון שאברהם ידע ברוח הקודש, שבתוך תוכן נשמתו של לוט הייתה קדושה של רות, אבל סתומה. איך אומרים, עמוקה, עמוק מאוד. זה העניין. בסוף סוף, דרך תהליך ההיסטוריה הזה התגלה. לוט זה לא סתם, אבל בדורו של לוט זה רשע. רשע שיש בו משהו שנקרא רות, בסוף הדרך, על הפן של הרות. ורק נביא יכול להרגיש בזה. אברהם אהב את לוט. מה אהב בלוט? את חוד. זה פשוט. טוב, אז מה?
באותה שעה כאשר היה, הרי
יש חוש אומור לרשי, כאשר היה. אבל איזה קשור? של בדד?
לא. אבל
מבחינת
הספר המקרא שם, המדרש, היינו מחכים לא לעיתון קשר, אלא עיקר.
לא, ברור שרש"י מפרש בטעמו ונימוקו עמו, אבל זה קשור לבעיה שמסבירה המדרש. מה שאנחנו לומדים מהביטוי של רש"י, היינו מחכים צדיק, לא כשר. ופה אנחנו לומדים משהו עמוק, אפשר כשר שאיננו צדיק. זה מובן, כן? לכאורה זה קשר, אבל מה יש בתוכו? זהו, אז אני גומרת. כי יש קשר שזה מכסה את חוט, זה לקש חוט. אז נחזור למדרש האחרון. פה יש לנו בפסוק שלנו, זה הפסוק ח' ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן ויצאו ללכת ארצה כנען ויבואו ארצה כנען. כל פרט הוא חשוב, לא רק ויצאו, ויבואו. היה מאמץ כדי לצאת, אבל היה מאמץ כדי להגיע. שוב, תהליך, וזה לוקח שלב, שלב, וכן הלאה. אז ניקח את המדרש י' ד' ואת הנפש אשר עשו בחרן. אמר רבי אלעזר בשם רבי יוסף בן זמרה, בדף שלכם. אם מתכנסים כל באי עולם לברוא אפילו יתוש אחד, אינן יכולים לזרוק בו נשמה. ואת אמר, ואתה אומר, ואת הנפש אשר עשו בחרן, השאלה של המדרש, מה זה? אברהם ושרה הם בני אדם, כשמולידים בנים, עושים נפש, כן? אבל מה זה הנפש אשר עשו בחרן, שזה לא הבנים שלהם? לפי המדרש זה ידוע, זה הגרים שעשו, כן? אלא, אלו הגרים שגירו, ואם כן, שהגירו, למה מה עשו את הנפש אשר גירו בחרן? למה המקרא אמר אשר עשו בחרן במקום גירו? אלא ללמדך, שכל מי שהוא מקרב את העובד כוכבים ומגיירו כאילו בראו, ויאמר אשר עשה, למה נאמר אשר עשו? אמר רב הונא, אברהם היה מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים. אז אנחנו לומדים שני דברים מתוך המדרש, ויש גם בגמרא נושא קרוב מאוד, מי שמלמד תורה לבן חברו כאילו בראו, כאילו הולידו, כאילו הולידו. ואת הנפש אשר עשו, מכיוון שהמקרא אמר עשו, זה עשו ממש. אחר כך נראה מה אומר הזוהר על אותו דיוק, אבל קודם כל המדרש, כן? שעשו ממש, ולכן כאילו בראו. יש הבדל בין עשו ובראו? אתם מבינים? המקרא לא אמר אשר ברו, כן? בראו, ברו. והדבר השני, אנחנו לומדים את הזכות של שרה שהוא מקביל לזכותו של אברהם. ולמה היה צריך אברהם כדי לגייר את הגרים ושרה כדי לגייר את הנשים? זה השאלה לכם. יש פה גילוי חידוש, כן? אברהם היה עוסק עם האנשים, בדיוק המדרש, ושרה עם הנשים. למי יש רעיון לזה? לא, לא, זה לא עניין של מחיצות, זה עניין יותר עמוק. ואנחנו לומדים שיש תהליך של אברהם כדי לחזור להיות ישראל, ותהליך של שרי כדי לחזור להיות שרה. אברהם, אברהם, שרי, שרה. זה לא רק שחיקוי של שרה לאברהם, יש תהליך של זכר ותהליך של נקבה. יש תהליך של אנשים ויש תהליך של נשים. אולי במילים אחרות, הזיקה למיתות של התורה דרך אצל האנשים היא שונה מהזיקה של הנשים. זו זהות אחרת. ולכן בשורש אמנו יש אברהם ושרה. זה נביא, הוא נביא והיא נביאה. זה תיקון נפש הזכר ותיקון נפש נפש רע. וזה אנחנו שוכחים, כן? יש אבות ואימהות. והתורה מספרת את הדרך של האבות ואת הדרך של האימהות. היה צריך לתקן את נפש האדם, אבל זכר הוא נקבה ברעם, ולכן יש תיקון לזכר ותיקון לנקבה. טוב, זה לא אומר שמחזיר בתשובה לא יכול להחזיר אנשים ונשים וטף, כן? ברור. אבל זה הכיוון, זה הדרך, זה השיטה. הבעיה שצריך לפתור היא אחרת. אז כשמדובר בזכר, הדגם זה אברהם. כשמדובר בנקבה, הדגם זה שרה. הדגם זה שרה. אסור לגייר אישה כדי להיות אברהם, ואסור לגייר איש כדי להיות שרה. זה לא בדיחה מה שאני אומר פה, כן? תפסתם את זה. טוב. אז אולי בקצרה שם. סליחה? דהיינו, דהיינו. תסבירי קצת.
מה?
לא, תסבירי את השאלה. היחס של שרה לישמעאל, נכון, יפה, יפה. יפה, יפה, יפה. אם אברהם לבד, לא היינו ישראל. צריך שרה. ואם שרה לבד, גם כן, צריך אברהם. כי אברהם מדתו חסד. אברהם מדתו חסד. לא, בלי בדיחה, זה הגאווה של עם ישראל שיש בחברה הישראלית נטייה של אברהם. לא מוצאים את זה אצל ישמעאל, לא מוצאים שלום עכשיו בישראל, אבל בתנאי שלא יהיו בשלטון. יפה. אבל לא שמעתי מה שאני אמרתי עכשיו. עכשיו, כן. זה גאווה של עם ישראל, אבל בתנאי שלא יהיו שרים. שרים זה שרה. טוב, אז אולי עכשיו נגמור עם הזוהר. יש קצת נימה אחרת. כן. תראו פה, סמך אלף, בקטע האחרון בדף של הזוהר. אז נקרא בארמית, כן, כדי להתרגל קצת לארמית, ואני אתרגם מיד, ויש לכם התרגום למטה, כן? זה הפירוש של הסולם. הסמך אלף, אמר לי רבי אבא, אמר לו רבי אבא, זה ויכוח עם, לא מחוק את ה... אלא ויכוח עם מה שלמדנו מקודם. אי הבכתיב, אילו היה כתוב, והנפש אשר עשו בחרן, מה כתוב במקרא שלנו, ואת הנפש אשר עשו בחרן. העת הזה למני. אילו היה כתוב, והנפש אשר עשו בחרן, הווה מן האחי, הייתי אומר זה אותו דבר. אלא, הייתי אומר כפי שאתה מסביר למעלה, אבל צריך להוסיף עוד הסבר. אלא, ואת הנפש כתיב, את להסגה, את זה לרבות. זכותה דקולהו נפשן, את הזכות של כל הנפשות האלו. דהבו אזלה אימה, שהיו הולכים איתו. לכל מן דמזכה לאחרע, כל מי שמזכה מישהו אחר, הוא זכותה תליה בה. הזכות של השני תלוי בו, במזכה. זה מובן, כן? ולא עדי מיני. מן הלל, דכתי ואת הנפש אשר עשו בכם. וזה לא מתנתק ממני. ואת הנפש, מה שיש עם הנפש, לעת של הפסוק. זכותה דהנו נפשן הווה אזיל עמד עמד אברהם, עמד אברהם. הזכות של אותם נפשות היה הולך עם אברהם. אז אברהם היה הולך עם שרה, עם לא תפת לו, תפת לו, עם רכושם, עם הגרים והגיורות, ועם הזכות של אותם גרים וגיורות. זה קשור לאברהם, הזכות הזה. כבר בהתחלת ההיסטוריה שלנו, אנחנו מתחילים בהיסטוריה שלנו עם זכות עצמנו, זכות אברהם ושרה, ואת זכות הגרים שעשו אברהם ושרה. דהיינו, מהתחלת ההיסטוריה שלנו יש ממד אוניברסלי בזכות אברהם. אם היה רק מזכה את עצמו, היינו אומרים, טוב, זה דת בין הדתות, יש דת של אומה זו, אומה אחרת, יש דת ישראלית, את היוצא מן הכלל של התורה, אנחנו לא היינו מוצאים אותה. היוצא מן הכלל של התורה, שזה שייך גם לישראל וגם לעולם כולו. וזה הגילוי בשינוי השם של אברהם, אב המון גויים נתתיך. ולפי ההלכה, אב המון גויים, זה לא שאברהם הוא גם כן האבא, האב של אומות העולם, אלא הוא האב של הגרים שבאים מאומות העולם. זה מובן? אז הקשר הזה לכלליות של המין האנושי, זה דרך הגרים של אברהם ושר. ואחר כך הגמרא מסבירה שהיה איזה אזלת יד באותו מאמץ לגייר גרים אצל אברהם דווקא, ולכן זה בגמרא גיטין, כשאמר במה דרך תירשנה, אז הקדוש ברוך הוא משיב לו, ידוח לדרך כי גר יזרחה וארץ לא להם. זה נגיע אחר כך לאותו נושא. מהי הסיבה של גלות מצרים? אז הגמרא מגלה, ואנחנו נלמד את הסבר המהר"ל על זה, הגמרא מגלה שבשורש השורשים שלנו היה איזה פגם, חולשה, לא פגם. אברהם לא היה עושה מספיק גרים. וזה לכאורה סותר מה שאנחנו לא יודעים פה. דווקא אברהם הוא מוכר כמי שהיה מגייר גם כן גרים. הדיוק של המדרש פה הוא חשוב, ואת הנפש עשו לחרם. אז הגמרא מגלה שהוא לא היה עושה מספיק. ולכן זה מסביר שהקשר עם הכלליות של האנושות צריך להיות חזק מאוד כדי לחזק את ישראל כשל עצמו. וזה גם כן בעיה אקטואלית, אם אפשר לומר. כן? התרגלנו לזה שקשים גרים לישראל כספה. אבל אני רוצה להסביר את זה מכיוון שהבאתי את המאמר הזה. מצד אחד אנחנו מוצאים בגמרא שיוצא מן הכלל על אהבת הגר. אהבת הבריות זה ואהבת לרעך כמוך, עם למד. אהבת הגר ואהבת נפש ואת הגר, כמו ואהבת את השם אלוקיך. יש מצווה מיוחדת לגר. אז הסבירו ככה, אין סתירה בין אהבת הגר וקשים גרים כספחת לישראל. ההסבר הוא פשוט מאוד, אבל לפי דעתי לא כל כך מוכר. אסור לגייר אומה שלמה כגרים. אסור לגייר רבים כגרים. צריך לגייר כל אחד ואחד. אהבת הגר, לשון יחיד. קשים גרים, לשון רבים, כספחת. ולכן לפי ההלכה זה אסור, כשבא שבט שלם ומבקש גיור, זה אסור. אז כל אחד כשל עצמו, זכר זכר, נקבה נקבה, כל נפש זה ליחוד. גרים בצוותא, אם אפשר לומר את זה, ובמשך ההיסטוריה שלנו, הרבה עמים בעולם, באומות העולם, הרבה שבטים ביקשו את הגיור ככה, איך אומרים, בסיטונאות, כן? והחכמים לא רצו את זה. וגם הבעיות עם האתיופים, זה קצת קשור לאותו עניין, כן? ולכן, טוב, אני לא רוצה להרחיב את הדיבור, כי זה עלול ללכת לרבנות הראשית. ולכן, הרבנות הראשית מצא פתרון להגדיר את התבילה לחתונה כתבילה לגיור. כדי לגייר כל אחד ואחד. והמפם לא רצה. המפם לא רצה. לא, לא, אני אומר את הדברים כמו שהם. טוב, זה עוד סיפור אחר. אבל למשל, כשהייתי בקמרון לפני לא הרבה זמן, שוב, ביקשו ממני, יש לנו כמה מיליונים שרוצים להיות יהודים, ואני אמרתי, אסור לפי הלכה. טיפין, 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 כל אחד... ויש כבר טיפין טיפין מגיעים, לא רק מקמרון, מגנה, אבל זה איפה לשים אותם? במרכזי קליטה של היהודים, לא יהיה מקום ליהודים. טוב, אני סוגר את זה. זה הנושא.